בזמן שעבדתם 14, דני פלד שלום.
שלום דרום.
נדבר היום על עתיד האנושות כפי שהוא מתגלם בחזירה הזאת, גרטרוד.
כן.
אתה ממשיך עם החיות.
כן.
נדבר על אוסטרליה שמובילה בקרב נגד גוגל ופייסבוק, הכל בזכות הקנגורו הזה. נכון. נדבר על סין שקופצת לתוך זירת הטיק טוק במלוא כובדה. האם גוגל הולכת לשבור את מודל הלימוד והאקדמיה? סופר מרתק, וכן,
לא נדבר על זה.
לא נדבר על זה, אתה אומר?
ולא נדבר
גם. הלוואי שנדבר על זה. QAnon, קונספירציית המאה בארצות הברית, אבל אנחנו מתחילים עם עתיד האנוש, זה לא חזירה.
כן, זה נראה לי הבעלים המאושרים של החזירה, קוראים לו אילון מאסק, והוא בעצם הבטיח לייב דמו. אף אחד לא יודע מה הלייב דמו הזה יכלול לפני זה. חשבו אולי הוא יבוא עם שתל.
וואו,
בעצמו.
שתל תוך מוחי, שזה מה שהוא מפתח במיזם נורולינק.
נכון, נכון, כן. אבל בסוף הוא בסך הכל הציג שתי חזירות, גרטרוד ואת חברה שלה שאני לא זוכר איך קוראים לה, לא משנה, ובעצם החזירה הזאת יש לה איזשהו מין צ'יפ קטן שמחובר לגולגולת שלה, ובעצם מודד את הגלים האלקטרומגנטיים. אילון מאסק ראה בעצם את הצ'יפ הזה, זה צ'יפ טנטן, הרבה הרבה יותר מתקדם מהדור הקודם, ובעצם
הוא בגודל של מטבע למי שלא רואה.
כן, נכון, ובעצם יש לו הכי הרבה שערות קטנות שיוצאות ממנו, ולכן אפשר לחבר אותו להכי הרבה נוירוטרנסמיטורים בגודל.
נדמה לי יותר מאלף, אלף וקצת.
1024, נכון.
1024 אלקטרודות זהירות שנשלחות למעמקי המוח היום של החזירה ומחר של לי ושלך, ובעצם מודדות את הפעילות החשמלית, וקוראות אותה, וההבטחה שלנו, אני חושב שהכי מדהימה כאן, זה שיהיה אפשר לעשות תקשורת דו-כיוונית, מהמוח החוצה למחשב, וגם ממחשב לתוך המוח.
כן, אז בוא, דבר שם זה היה דמו די מאכזב.
כן, התאכזבת.
אני מאוד, כאילו, אתה יודע, כי ראינו כבר הרבה מאוד ניסויים בעבר, שמצליחים לקרוא פעילות מוחית.
נכון.
עשו, יש הרבה חברות שמצליחות, הם גם הציגו בעצם את המכשיר החדש שנראה מאוד מאוד מרשים, שבעצם מניחים את הגולגולת מתחת, אפילו לא צריך הרדמה מלאה, רק הרדמה מקומית, ובעצם יש לך את השתל הזה. וההבטחה הגדולה שלו בעצם, שבתוך פרק זמן מסוים, הוא לא נקב בתקופה, בעצם התחילו לעשות ניסויים קליניים בבני אדם, וזאת הבשורה הגדולה ביותר, שבעצם הוא הביא, זה שהוא קיבל אישור FDA לעשות ניסויים, כן, לעשות ניסויים בבני אדם. הוא לא הציג את זה, עוד פעם, זה לא היה חלק מהדמו, אבל נכון לכרגע יש רק עוד חברה אחת שיש לה בעצם את האישור הזה מה-FDA.
זה אומר, דני,
התרופות האמריקאית.
שאני יכול להתנדב עכשיו, לנדב את גופי ואת מוחי למען השתלת 1024 אלקטרודות על ידי המכשיר הזה שהראית הקודם, כן?
ממש לא הייתי ממליץ לך לעשות.
לא הייתי ממליץ?
לא.
אתה אומר, יש ניסויים שהיית עושה לפני שהיית מנדב את המוח של אלקטרודות.
לחלוטין. גם לא יותר מדי הרבה, אבל כן.
תשמע,
זה איפשהו בתחתית הרשימה. כן, בעצם ההבטחה שלו עוד פעם זה שהוא בעצם יוכל אולי לסייע לפגועי גפיים ללכת שוב. אם הוא יעשה את זה, זה לשם זה מתכוון, עוד פעם.
שרגע, בוא רגע נעשה סדר. בעצם הוא מדבר על זה שיהיה אפשר לשאוב את הפעילות העצבית בתוך המוח, ואז אם המוליך הגופני הטבעי שלך, שהוא עמוד השדרה נפגע, אפשר לשים חוט במקומו. ומה שהמוח שלך היה אמור לעשות, אז דרך השתל הזה וחוטים אחרים וטכנולוגיה אחרת, תוכל בעצם לחווץ ולהפעיל את השרירים שלך. כבר ראינו, אגב, תותבות ביוניות עובדות בכוח המחשבה, כלומר, שתלים שקוראים את הפעילות המוחית ומאפשרים לקטועי גפיים להזיז תותבות.
נכון.
אפילו מלא להזיז את האיברים שלהם על ידי גירוי חשמלי.
כן, נכון. אני אומר פעם, אין כאן עדיין שום דבר מאוד 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 רדיקלי.
כן.
מה שבעצם הוא, כאילו ההבטחה הגדולה, זה לא בהכרח להעביר זרם חשמלי עד, עד הרגל, אלא בעצם להתחבר לאותה מערכת עצבית, שמשום מה לא מקבלת פולסים מהמוח, ולהכניס את הפולסים האלה בצורה חשמלית,
כן.
על ידי מכשיר חיצוני. זה
זה הדבר.
הוא מכוון, כן.
אוקיי,
כן, אבל בעצם מי שזה בעיקר מעניין אותו, זה הצבא האמריקאי ודארפה, הם הגוף שהכי מתעניין בפרויקט הזה של אילון מאסק, בעצם כדי לבנות את החייל העתידני, כי תחשוב איזה יכולות, אתה יכול לקבל בעצם מדיווייס כזה חיצוני, גם על הסביבה, גם אתה יודע, לראות כמו, קצת כמו סטיב אוסטין כזה, בעצם להיות חיילים כאלה מאוד מאוד ביונים,
כן.
עם הרבה 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 יכולות, מיקום של חיילי אויב בריל טיים, כנקודות על איזשהו מסך,
שמתקיים בתוך המוח שלך.
כן, הכל, הכל, או ברשתית, או אני לא יודע בדיוק איך אפילו מתכננים לעשות את זה. זה כל כך מופרע בעיניי, כן. הדבר הזה.
תשמע, אם זרימת המידע היא דו-כיוונית, כלומר, לא רק קוראים את המחשבות שלך, אלא גם מכניסים אינפורמציה פנימה, אז תשמע, קיבלנו חיבור USB למוח לצורך העניין. כלומר, אני לא צריך לראות ולא צריך שיגידו לי כלום, פשוט מכניסים למחשבות או דאטה או מידע, והמוח שלי מאבד את זה. זה מטורלל.
נכון. הוא גם כל הזמן מסביר, אילון מאסק, שבעצם הדרך היחידה שלנו לנצח את ה-AI, זה לתת יכולת של AI לבני אדם. עכשיו תראה, מצד אחד הוא כאילו עומד בראש הקונסורציום הכי גדול של AI בעולם, שנקרא OpenAI, דיברנו על ה-GDP3 הזה, זה פרויקט שלו. מצד שני הוא מקדם את ה... הוא קצת, אני כאילו מרגיש שהוא קצת כמו הסוחר סמים והבחור שמקים מכוני גמילה, נכון?
למה לא להרוויח משני העולמות?
כן, אז זה מה שהוא עושה, והוא פשוט מתעתע בנו בזה, כן. בכמה זה מסוכן וכמה זה מסוכן ו...
תשמע, אני חייב להגיד לך שתי הערות. אחד, מדעני מוח שדיברתי איתם, היו בטוחים לפחות עד לפני כמה חודשים, שמשהו מדבר עליו יכול לקרות לא בעוד 10 ולא בעוד 20 שנה, אלא בעוד 40 ו-50. ואני תוהה אם עכשיו מתחילים להשתכנע אחרת שזה יותר קרוב, התקשורת הדו-כיוונית הזאת.
הרמת לי לבולה ולא ידעת, כן? אז אחד הנוירוסיינטיסט הכי חשובים בארצות הברית, פרסם על זה מאמר, והוא אומר גם כן, בדיוק מה שדיברנו, אין הרבה... substance, אין פה שום דבר שבעצם לא ראינו ולא שמענו אותו. מה שכן, האישור הזה, גם אותו, האישור הזה של ה-FDA, כן מאוד מאוד משמח אותו, משמח, כי אתה יודע, ה-FDA נחשב לאוטוריטה מאוד מאוד בלתי תלויה ומאוד מאוד קשוחה, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד תחומים אחרים, ולכן אם ה-FDA מאפשר לו לעשות ניתוחים במוח, כן. בבני אדם, תגיד, יכול להיות ששם תגיע פריצת הדרך.
אפשר להניח שהניתוחים האלה רלוונטיים בעיקר לחולי ALS ואנשים שממילא סובלים ממחלה קשה או תפקוד לקוי או תוחלת חייהם ממילא חודשים ספורים.
אני לא יודע אם זה ALS, אפשר לפתור את זה,
לפתור את זה, לפתור את זה בטח לא, אבל זה אנשים שמוכנים לעשות דרך על ניסויים.
נכון, אבל אני אומר עוד פעם, א', לשם הוא מכוון ולשם הוא הולך באופן מוצהר, אני, ממה שאני יודע, זה בעיקר פגיעות גפיים. כי כנראה שם, כן. בעצם בפעילות חשמלית מסונטזת, אפשר בעצם להתגבר על ה... כן. לעקוף את ה...
את הדפיקה.
את הדפיקה, את הדפיקה. כן.
או חליל, את המגבלה, וזה אנחנו צריכים לדבר, כן. לדבר יפה. גם לאנשים שמתמודדים עם דברים קשים, ו...
ודרך אגב, אולי זה, אתה יודע, אולי זה באמת ההבטחה הכי משמעותית שיכולה להיות לאנשים כאלה, זה באמת.
עכשיו אתה רוצה לראות האיום? בוא נזרוק גם באמת 20-40 שנה קדימה. דמיין לעצמך שיש שתל כזה שהוא פועל, שאתה מסוגל להיות מחובר לאינטרנט בעצם בלי שום מכשיר. המוח שלך מחובר, ואתה יכול להריץ שאילתה בגוגל מתוך המוח, רק כמחשבה. אתה מבין שאנחנו נגיע במהירות למצב שאין לך קיום כבן אדם אם לא התקנת את זה.
זה
ברור, כי זה יהיה הסטנדרט, והילד שלך או הנכד שלך שרצה להתקבל לעבודה, אם לא יהיה לו את זה, הוא פשוט יהיה הרבה מאחורה, מאחורי כולם, זה כמו...
ויהיה גרסאות, להשאירים יהיה גרסאות טובות יותר ויקרות יותר וחזקות יותר.
אבל ברגע שהדבר הזה באמת פועל, לא תהיה ברירה, אנחנו כולנו חייבים לעשות את זה.
זה נורא עצוב.
כן.
לא?
אדם בלי זה יהיה weirdo, אתה יודע, זה יהיה כמו ידע בוורד ורישיון נהיגה בקורות חיים של לפני 20 שנה. שיהיה לנו בהצלחה.
כן, אז אם כבר מדברים על המוח, אז איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שהאיש הזה ידע בכל רגע נתון אם אתה שמח, עצור,
כועס? האיש הזה, רגע, למאזיננו שאינם צופים ב-N12, אנחנו רואים עכשיו את בזוס, מייסד אמזון, הוא ידע אם אני, הוא ידע מה שלומי, מה מצב הרוח שלי?
כן, הוא ממש הולך לדעת את זה. אמזון שחררה השבוע, בעצם נכנסת לעולם הפיטנס, עם צמיד שנקרא הילו.
כן.
והצמיד הזה...
הילו זה לא של מייקרוסופט?
הילו זה משחק של מייקרוסופט.
כן.
כן, אבל...
אוקיי. טוב, אז יש צמיד עכשיו של אמזון.
מילה.
ומה הוא...
אוקיי, אז מה מיוחד בו? לזה אתה מתכוון, נכון?
כן.
למה הוא זה? כי יש מיליון.
יש מיליון צמידי כושר.
יפה, נכנסים לשוק מאוד מאוד רבוי ובאיחור, וכל פעם שהם עושים את זה, הם באים עם איזשהו קילר פיצ'ר. אז הקילר פיצ'ר שלהם הפעם, יש שניים. הראשון זה שבעצם האפליקציה תצלם אותך.
דרך הטלפון? אתה מצלם את עצמך מהטלפון? כן. אוקיי.
ובעצם בהתאם לתמונות הוא ידע כמה שומן יש לך בגוף. כי בעצם כל אדם בנוי אחרת, נכון? אנחנו יודעים שנגיד בדיקת BMI, היא לא באופן מלא, כן, היא לוקחת איזשהם נתונים סטטיסטיים על כלל האוכלוסייה, ובעצם משליחה אותם על הפרט.
אז מתוך צילומים חיצוניים בטלפון דרך האפליקציה, ייתנו לך את אחוז השומן הספציפי שלך?
נכון.
אוקיי.
כי פשוט בתמונה רואים, אתה יודע, כשאתה מצטלם.
אוקיי.
והדבר היותר מדאיג, או משמח, או אני לא יודע, אני לא רוצה להיות שיפוטי לגבי העניין הזה, זה שהיא תגיד לך כמה זמן במהלך היום אתה שמח, עצוב, מדופרס, מאושר, ובאיזה שעות ביום זה קורה.
כשאני שם את הצמיד הזה, הילו של אמזון, הוא ידע מה מצב הרוח שלי, ואתה עושה לי ניתוח על פני היום?
כן. אתה לא שואלת את השאלה, אבל הכי חשובה.
יש לי יותר מדי שאלות בראש, אני לא צריך לבחור.
אוקיי.
אני רוצה לדעת איך עושים לזה מונטיזציה.
יפה.
זה שאלה בסדר בעיניך?
זה השאלה מפחידה מאוד בגלל זה.
כן.
כי הוא יודע שכשאתה מאוד מאוד מדוכה, אז זה הזמן להציע לך ג'וני ווקר לצורך העניין, נכון?
וכשאתה שמח, אז זה גאדג'טים, אני חושב, לא?
כן, לא יודע, או משהו אחר.
או איפור, או בגדים. אוקיי.
גם אחרי ג'וני ווקר שאתה שיקור, אז עושים האמריקאים את רוב הקניות, אתה יודע את זה.
לא?
כן.
מה אתה אומר?
כן. מחקר של אמזון מצא בתקופת החגים, כמעט 50% מהאמריקאים עושים קניות כשהם שיקורים.
בסדר, כי בתקופת החגים כמעט 50% מהאמריקאים שיקורים.
כן, רק שתדע.
למה אמזון לא שלחת לי ג'וני ווקר חינם הביתה?
אבל רגע, שנייה. לא שאלת את השאלה באמת חשובה.
איך עושים את זה?
כן.
איך עושים את זה? איך יודעים מה מצב הרוח שלי?
כן.
אנחש.
התשובה תטלטל אותך, אני רק רוצה להגיד.
באמת?
כן.
אני בא לי להגיד איזשהו שילוב של קצב הלב, או התנועתיות שלי, כמה אני זז, כמה אני זז?
לא.
כן? לא?
שום דבר מהדברים שאמרת. מיקרופון.
מה?
כן.
למה מיקרופון?
כי הוא שומע בטון אוף וויס, איך אתה בעצם, כשאתה בסטרס אתה מדבר בצורה מסוימת, כשאתה רגוע אתה מדבר בצורה אחרת, כשאתה שמח אתה מדבר בצורה שלישית.
וזה ג'אוגרפיקלי, זה אינדיפנדנט, זה לא קשור
באמריקה,
לשפה?
זה כרגע רק באמריקה, הוא יודע לזהות רק אמריקאים, זה האלגוריתם שלהם מתאמן. אלקסה, לדעתי, אימנע אותו הרבה מאוד זמן. סתם, זה סתם ספקולציה שלי, אבל...
אוקיי, נשמע סופר רגיוני.
כן.
אז מעט... רגע, דני, שנייה, יש בצמיד הזה מיקרופון.
נכון.
יש בתוך הצמיד מיקרופון, הוא שומע אותי כל הזמן.
כל הזמן.
ולא משנה מה אני זה, הוא יודע לפנך את מצב הרוח שלי מהדרך שבה אני מדבר.
כן.
וואו, עכשיו בוא נראה, אני מסתכל רגע על הצילום שהבאת כאן, תחזור רגע אחורה. אוקיי. אני רואה את הצילום, אז אני יכול להיות hopeful, כלומר מלא תקווה.
כן.
elated, שזה מה, מפוקס במה אני עושה.
כן.
או מרוגש, או ידידותי. אני יכול להיות hesitant, שזה כאילו מהוסס, או anxious, או עצבני. ואני יכול להיות האדום שלא כתוב לי מה זה, אבל זה סוג של עצבני.
נכון.
כלומר, ארבעה סוגי מצב רוח.
תראה מתי אתה הכי שמח, ב-8:35 בבוקר אתה הכי שמח.
ואולי אתה הכי שמח ב-8:35, כן?
אני, כן, אני, זה ממש הפיק של היום שלי, זה בעצם הצילום מסך שלי, לא סתם. וב-2:48, אני מאוד נגטיב.
דני, אני לא יודע מה זה יעשה לאנשים כשהם יראו את המצב שלהם והם ישבו אחד לזה. תקשיב שנייה. אחד הדברים הכי איומים באינסטגרם זה כשאתה רואה את כל האנשים האחרים, אתה רואה שהם כולם שמחים ויפים וכוסיות. וזה מה שאתה מרגיש, ואז אתה עצבני על עצמך. עכשיו יהיה לך את זה במדד שירגיש רשמי מאמזון. כן, אתה באמת מדוכה, והחיים שלך באמת זבל, כי כל היתר שמחים, אנשים עשו צילום מסך של האמזון שלהם, אלא שהם happy כל היום. וואו. זה...
מישהו כתב באחת הביקורות הזה שזה ממש black mirror, המוצר הזה. כן.
אוקיי.
טוב, אז כמה זה יעלה היופי הזה? מאוד 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 בזול. מאוד.
כן.
$64 לחצי שנה.
זה לא שלי אפילו?
לא, זה שלך. אבל כולל השירות הזה של האפליקציה, כי האפליקציה בסאבסקריפשן.
אוקיי.
ואחרי חצי שנה עוד $3.99 לחודש.
אומייגאד. ואם הפסקת לשלם, אתה לא יודע מה שלומך?
לא.
אתה קולט שזה, אחי, זה התרופה שאתה לא יכול לרדת ממנה. אין מצב שאתה מפסיק את המנוי הזה למה שלומי.
כן. וזה סתם, אתה רואה גם את זה, לא אומר, אין כלום, הדבר הזה.
אין לו מסך בכלל.
אין לו מסך.
תקשיב, אני צריך לחשוב מה אני חושב על זה. זה...
קח את הזמן.
זה ייקח לי את הזמן. אוקיי.
ובוא נמשיך. הם לא היחידים, זה טרנד כזה, וגם פיטביט חדש שהולך לצאת, קוראים לו פיטביט סנס. והפיטביט הזה, יזהה את רמות הסטרס שלך גם כן. איך הוא עושה את זה?
כן. דופק ולחץ דם? אני מסורתי, אני פשוט אדם פשוט.
אז בעצם הוא מכניס איזשהו סנסור חדש שנקרא אלקטרודרמל אקטיביטי, או בקיצור EDA.
פעילות חשמלית של האור.
של האור. ואז אתה יודע, כשאתה בסטרס, אז האור מתכווץ וכל מיני מין כאלה דברים, נכון? אתה מכיר את זה? כאילו גם שאתה מקבל אור ברווז וכל הדברים האלה, נכון?
כן.
אוקיי, יופי. אז מה הבעיה? כאילו לפחות לפי ה-CTO והפאונדר של פיטביט, שבעצם אם יצאת ניסויים לאשתך, מה שעשית, אני מדבר לעצמי,
ודאי.
אוקיי? או אתה רואה את הסרט אימה, יכול מאוד להיות שמבחינת התגובה ההורית, יהיה אותו דבר.
נכון. להציע ניסויים, יש בזה קצת סרט אימה.
כן, לא, אני...
כאילו, אתה לא יודע איך זה ייגמר פשוט.
זה הדוגמה שהוא נתן, באמת, הפאונדר של פיטביט, יש אותו דבר, אבל אז אומרים, יש לנו אלגוריתם, AI, AI זה הפתרון לכל דבר שלא יודעים לפתור אותו, אתה אומר AI, ואז כאילו זה נפתר.
אשכרה, מילת הקסם. איך אתם עושים את זה, AI? אוקיי, אוקיי, אין שאלות. No further questions.
כן, no more.
תשמע.
כן. אני חושב ש... אז באמצעות AI, בגלל שהם יודעים מה קדם לזה ומה זה, הם מבינים בעצם שזה הגיוני. עוד פעם, זה לא מופרך, כאילו, עובדה שזה...
כן, אבל אתה לא מעדכן את הפידביט שלך, אני לא חצי הניסויים, שים לב.
לא, אבל... לא יודע, כאילו, עוד פעם, אני לא יודע כמה, אני לא יודע איך אני התנהגתי, כאילו, מכיוון שלא היה לי את הסנסור הזה כשהצעתי ניסויים, אני הייתי מבועת בהצעת ניסויים שלי ספציפית.
לא יודעת מה תהיה התשובה?
הרבה יותר מכל סרט אימה, מה?
לא יודעת מה תהיה התשובה?
היא לא ענתה לי, דרך אגב.
מה אתה אומר?
כן.
ועד היום?
היא פקעה מצחוק.
די.
כן.
זה מביך. קצת. כמו במשחקי NBA האלה שזה, נכון?
כן.
לפעמים זה גמר בסתירה ובריחה מהמגרש.
לא, בסדר. שלושה ילדים אחר כך ולא יודע כמה שנים.
מי זוכר מה?
כן, אבל כן, שטויות. בסדר, בקיצור.
שלי היה על גדת הירדן עם ערימת רוסים ליד מנפנפים מנגל ושומעים טכנו רוסי.
כן.
רומנטי. אבל תשמע, אשתי אגב רוצה עכשיו את הפידביט הזה.
רוצה אותו?
כן.
תסביר לה מה, במה זה כרוך.
ומה אתה אומר? כאילו, האם אישי תראה כמה סטרס היא נמצאת במהלך היום, זה טוב לה או לא טוב לה?
תראה, ברמת העיקרון מודעות, אתה יודע, נגיד אם אתה רוצה לרדת במשקל, אז אומרים שאתה חייב לעלות על המשקל, נכון? אתה לא יכול לרדת במשקל בלי לעלות על המשקל.
כן.
אז נראה לי אותו דבר, אם אתה רוצה לרדת ברמת הסטרס, אתה צריך לדעת כמה אתה בסטרס, לא?
אני לא בטוח שזה עובד ככה אצל אנשים בסטרס. באמת אני שואל.
אני לא יודע, אין לי מושג.
ותשמע, אנחנו נכנסים בעצם, זה היה רק דריכה בתוך העולם הזה, שבו מצב הרוח שלנו, והסטטוס לא רק הביולוגי, גם הרגשי שלנו, מנותר על ידי אמצעים, אתה יודע איך זה נגמר בסוף. אני לא יודע בדיוק איך זה נגמר, אבל אני יודע את זה. זה ישמש 90% לטובת פלטפורמות דיגיטליות שעשו על זה כסף, ו10% לטובתי. ורק אנשים שיהיו מאוד קפדנים על למי הם נותנים את הדאטה הרגשי שלהם, יצליחו באמת לדאוג שכל העולם הזה יעבוד בשבילם. כל היתר, אמזון, מייקרוסופט, גוגל, פידביט, כולם ינצלו את המצב הרגשי שלך, ואתה אפילו לא תדע את זה.
לא, אבל אתה
מסכים איתי?
אני מסכים איתך לגמרי. אני רק רוצה להגיד שאתה מבין שעכשיו כל העניין הזה של הפרסמות בפייסבוק, שאתה כל כך מתעצבן עליהם.
אוי, זה כלום.
זה משחק ילדים.
עוד לא התחלנו.
זה כלום, זה כאילו באמת, זה קינדרגרדן, שלב א', אבל הנה, עכשיו אני רוצה להרים לך לבולה.
תשמע, סיפור מהמם שראיתי בתחילת השנה הזאת, ומספר אדם ככה בקבוצת אבא פגום, קבוצה מעולה, היום כמעט הייתי מעורב בתאונה, עמדתי ברמזור, סיפור של אדם אמיתי מתחילת השנה, עמדתי ברמזור, גלעד נפתליהו קוראים לו, עמדתי ברמזור, האוטו שלפני יצא באדום, פתאום בא, האוטו שלפני יצא בירוק, פתאום בא מישהו באדום, מהצד השני של הצומת, התנגש בו, תאונה באמצע התומת, רכבים מסתחררים, לחץ זה, אני קם מהאוטו, יוצא, רץ אל האיש שנפגעה, פותח את הדלת, רואה שהיא בסדר, בלחץ, היא בהיסטריה, אני עוזר לה לצאת, מרגיע אותה, זה, משיב אותה באוטו, כולם נרגעים, מישהו אחר עזר לאוטו השני, חוזר לאוטו, מספר גלעד, אני נוסע לעבודה, ואז אני מוריד את השעון שלי, שעון אפל, שקורא דופק, ובאפליקציה יש שם קטגוריה של רמת הלחץ שהייתי בה. עכשיו אפשר לראות בגרף, למי שרואה אותנו בווידאו, במאקו, ב-N12, פתחתי את הגרף של באיזה סטרס הייתי. ואני רואה שבאמת בזמן התאונה יש איזו קפיצה קטנה של סטרס. חצי שעה קודם יש קפיצה עצומה של סטרס. מה זה המקבץ האדיר הזה? להכין את הילדים לגן בבוקר. זה סטרס אמיתי.
כן.
בקיצור, איזה תובנה משנת חיים. חבר, זה הסטרס האמיתי בחיים שלך, תשנה משהו והשעון הזה עכשיו רואה את זה, אבל כאן אתה מבין מה יופי, התובנה כאן היא בידיים של הבן אדם. בעולם שאתה סיפרת לנו, התובנה היא לא אצלך דווקא, או לא רק אצלך. כל העולם רואה אותה.
או שכן השאלות, תלוי אם אתה יכול, מה זאת אומרת? אתה צריך לחלוק אותה.
לא, זה לא בילדין?
לא.
אוקיי.
לא.
בוא נראה.
בוא נראה. אני דרך אגב, אני חושב כמוך, אני חושב שזה סופר מסוכן, אני לא מאמין לאף אחת מהחברות האלה.
כן.
הם כולם, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, הם כולם מרמות, עושות לעצמן את הרגולציה, שזה הזיה, זה אולי הזיה הכי גדולה בעצם של תעשיית ההייטק, או של בעצם, אולי זה הנגע הכי גדול של זה, זה שאין רגולציה. על העיתונות יש רגולציה קשה, על הטלוויזיה יש רגולציה קשה, על הרדיו יש רגולציה קשה, על האינטרנט אין רגולציה.
אחי, אתה כל כך צודק. רגולציה על תקשורת, על עיתונות וטלוויזיה, כשיש בידי חברות מידע רגשי שלך, זה נשמע קשקוש מקושקש. תתעסקו בזה. נכון? המחוקק צריך היום, היום, לחוקק הצעת חוק שמסדירה מה עושים עם מידע פרטי כל כך של בן אדם ספציפית. אוקיי, כן. בוא נמשיך.
הנה, אפרופו מידע פרטי.
כן.
לא, באמת, הגענו נכון, לנושא נכון. שכולו סביב המידע הזה, ובעצם מדובר בחברת טיק טוק. יש כל הזמן טוויסטים בעלילה. אני כבר, אני כבר נמאס לדבר על הנושא הזה.
תן לי 20 שנות לתקציר הפרקים הקודמים. הנשיא טראמפ מאשים את טיק טוק שהיא מדליפה מידע של 80 מיליון משתמשי טיק טוק האמריקאים לממשלת סין. טיק טוק מכחישה. טראמפ מוציא צו נשיאותי שנוי במחלוקת. שאומר לה, אסור לטיקטוק לפעול בארצות הברית, בתוך חודש היא אמורה להיות נזרקת החוצה, כן, נשארו עוד 15 יום, ועוד 15 יום אמורה לזרק החוצה, אלא אם חברה אמריקאית תקנה אותה. כרגע הנשיא טראמפ אמור לאשר למייקרוסופט, או לאורקל, או לטוויטר, המתמודדות על רכישת פעילות טיקטוק בארצות הברית, לרכוש את טיקטוק אמריקה.
נכון,
ולא ברור שבכלל מותר לו כל מה שאמרתי עכשיו.
נכון.
אבל הוא רוצה לעשות את זה.
הוא אמרנו שתהיה תביעה, הייתה תביעה.
נכון, טיקטוק תבעו את הנשיא.
נכון.
מה פתאום הוא מגביל אותם?
כן, אבל לפני זה, קווין מאייר, בעצם המנכ״ל, כאילו הגיבור, ה-All American Hero, שבא מדיסני להפוך את טיקטוק בעצם לפייסבוק הבאה, אמר, תקשיב, אני... I didn't come for this shit, I didn't sign up for this shit. ביי,
התפטר.
והתפטר, ובעצם הסגנית שלו, שקוראים בחורה אוסטרלית, שקוראים לה ונסה פאפס, היא בעצם כרגע מנכלית טיק טוק.
תשמע, שמעתי אותה מתראיינת לפרופסור סקוט גלווי, והוא אמר לה, תגידי, איך את מגיבה לכל הרעל שרץ אצלכם? ואגב, הייתה במאקו כתבה מדהימה לפני שבוע וחצי, של יד ברסטב, על עבריינים שמתפארים בעברות שלהם, בזה, וסקסיזם, ואלימות, באמת, ברמות שפייסבוק יכולה רק לקנה בה, אם מקנים בכזה דבר. ומה היא אומרת לו? היא אומרת לו, לא, אנחנו רואים את טיקטוק כקרן אור באינטרנט, זה מקום של יצירתיות ושמחה ועידוד. גברת, את בהחשה גמורה. כאילו, היא פשוט מתכחשת למה שקורה שם.
זה משלמים לה, לייצג את האינטרסים, היא עושה את זה בצורה מצוינת, היא גם בחורה סופר 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 מוכשרת, הייתה כוכב עולה ביוטיוב לפני שיבדה 7 שנים ביוטיוב, הייתה אחרי את הכל השותפים.
אוקיי.
בוא נראה לאן זה הולך. אז אוקיי, אז דבר ראשון, בימים הקרובים, הכרזה על המחירה, 20-30 מיליארד דולר, זה הצפי של האנליסטים, ואתה זוכר שאמרנו שכרגע יש ויכוח, האם זה יהיה לכל העולם, או רק לארצות הברית, קנדה, ניו זילנד ואוסטרליה, אז האופציה השנייה כנראה זאת האופציה שתהיה.
כלומר?
לא תמחר, לא כל טיק טוק, אלא רק חלקים ממנה.
האמת שזה היה, שתי חברות נפרדות החזיקו באותו מותג, באותה אפליקציה, רק לטריטוריות שונות.
סופר מוזר.
כן.
ומהפך, כרגע בעצם יש איזושהי מין תחושה שאורקל היא השחקן המוביל, כן?
אוקיי.
אבל מייקרוסופט צירפה את וולמארט, ידעת את זה?
לא.
כן. אז תקשיב, זה סיפור מעולה. מייקרוסופט צירפה את וולמארט, האמת שוולמארט רצתה בכלל ללכת בהתחלה עם גוגל, והקימה קואליציה ביחד עם גוגל להתחרות במייקרוסופט, אבל גוגל נסוגה, ווולמארט אמרה, אני אלך לבד. ממשל האמריקאי אמר לוולמארט, תקשיבי, לא, חברת טכנולוגיה צריכה להוביל את המהלך הזה. זה כאילו,
באיזה עולם הממשל האמריקאי מחליט מי יקנה את טיק טוק אמריקה?
זה ככה, כן, ומייקרוסופט כרגע חברה לוולמארט. זה הסיפור שסיפרתי קודם בעצם, שהם רצו ביחד. ולמה? למה לוולמארט להיכנס לעולם הזה? בגלל התחום הכי רותח היום בכל תעשיית הקומרס, שנקרא סושיאל קומרס. שמעת את המושג הזה?
לא.
אוקיי. אז מה זה סושיאל קומרס? בעצם, דמיין אותי.
כל הזמן אני עושה את זה.
לא בקטע זוגי של הצעת ניסויים וכאלה. משווק לך עכשיו את המיקרופון הזה. עכשיו אני אומר לך, תקשיב.
הוא גדול.
זה המיקרופון הכי טוב שיש. עשיתי בדיקה, קניתי אותו. ושכנעתי, ובאמת שכנעתי פה דרך אגב את אסף, שזה מיקרופון מעולה, והוא קנה עוד אחד.
בבקשה, זה.
נכון. תקנה, נכון?
כן.
לא, ברצינות אני אומר.
כן, נו.
סיכוי טוב, לא?
תקשיב, אני עכשיו רוצה לקנות גיטרה, ואני שואל את החברים שלי. איזו? פשוט?
דבר איתי על זה אחר כך, אני
אשלי, כן. אקוסטית אבל.
אקוסטית.
טיילור או מרטין או משהו. אוקיי, כן.
לא, מרטין, אבל זה כסף, זה קונה לי כסף. בקיצור,
דבר איתי אחר כך.
כן, דבר איתי אחר כך.
אז איך וולמרט נכנסת לזה?
אז וולמרט, מבינה שבעצם היא חייבת להיכנס לעולם הזה של הסושיאל קומרס. מה זה סושיאל קומרס? לכל מיני אינפלואנסרס כאלה, באים ומציעים, ממליצים על מוצרים.
כן.
איך הם עושים את ההמלצות מוצרים האלה? באינסטגרם, ביוטיוב
ובטיקטוק.
ובטיקטוק.
כלומר, אחרי שירדנו מעולם המשפיענים בסושיאל, שזה אנשים עם מיליוני עוקבים, ירדנו למיקרו משפיענים, שזה 10,000, 20,000 כאלה, עכשיו אנחנו בננו משפיענים, זה פשוט אתה ושלושת החברים שלך. גם אתה משפיען, כן?
גם וגם וגם.
אוקיי.
אני לא חושב שירדנו עדיין, אתה יודע, קיילי ג'נר בעצם הבינה את הטרנד הזה.
לא, זה לא במקום.
כן, נכון, זה לא, הבינה את הטרנד הזה לפני כולם, יש לה עשרות מיליוני עוקבים באינסטגרם, היא בעצם הקימה ברנד דיפור משל עצמה, היא אמרה, אני לא צריכה את וולמרט, והיא נהייתה לה מיליארדרית הראשונה, סלף מייד, מתחת לגיל 20. אתה יודע את זה?
פאק יו. סליחה, באמת? מזה?
כן.
וואי, בא לי להביא כזה לאשתי, מעניין איך היא תגיב. חני, אני יכול להביא לך birthday edition של קיילי ג'נר? את רוצה את זה?
אוקיי. אז עכשיו תסתכל. לקחתי את המספרים, זה נכון לאתמול. לוולמרט יש בטיק טוק 1.8 מיליון עוקבים.
אוקיי.
בסדר, יש את הקומרס הכי גדולה בעולם, כאילו הריטיילר הכי גדול בעולם. במקום הראשון...
לא נשמע כזה הרבה.
כלום. זה מה שאני בא להגיד לך. במקום הראשון, צ'רלי דיאמליו,
כן.
שזה ילדה בת 16.
מנומשת.
83.3 מיליון עוקבים.
מדהים.
אתה מבין את ה...
מדהים, ילדה בחולצת בטן משאירה אבק לוולמרט.
מה זה משאירה אבק? זה באמת, זה פי 80 יותר עוקבים. אוקיי.
כן.
והיא כבר גם הופיעה בסופרבול בפרסומת, הילדה הזאת.
זה חומוס ביד שלה?
נכון.
יש! סברה?
חומוס סברה.
גדול.
אז שטראוס גילו אותה לפני כולם.
והיא מנגבת את זה עם גזר.
כן, כן, זה קצת מוזר, אני מודה.
קצת ביזר, אוקיי.
באמריקה, זה לא כל כך פופולרי לגמרי העניין הזה של הסושיאל קומרס, ורק 30% מהאמריקאים בעצם רכשו משהו באמצעות הדבר הזה. פייסבוק מובילה בפער ניכר, במקום השני... אינסטגרם, אתה יכול לראות שטיק טוק רק עם 1.4%.
כלומר, אתה אומר, יש עוד המון מקום, גם בתוך העולם הקצת בעייתי של סושיאל קומרס, כי כשאתה נכנס לרשת חברתית זה לא בשביל לקנות, ושם הבעיה, נכון? לא בשביל זה באת. אבל אם אנחנו מסתכלים על פייסבוק, אז לטיק טוק יש עוד הרבה לאן לגדול, ועל זה וולמרט מסתכלת, על הפער הזה.
גם על זה, זה מצד אחד, זה להסתכל על חצי כוס המלאה, להסתכל על חצי כוס הריקה, זה להגיד, אולי זה לא כך מעניין את האמריקאים, כמו שזה מעניין את הסינים. כי בסין, זה כבר כמעט 18% מהקומרס בסין מתבצע באמצעות אינפלואנסרס.
אוקיי.
וסין מקדימה, ובגלל זה גם זה הרי מוצר סיני טיק טוק, מקדימה בהמון את האמריקאים ברכישה. הסיבה לזה, זה כי בעצם כל הקומרס בסין התפתח הרבה הרבה יותר מאוחר. הם ישר נכנסו לתוך דור הסמארטפונים, לא היה להם אמזון לפני 15-20 שנה כמו שהיה לאמריקאים. והרגלי הקנייה קצת השתנו, שם נורא התקבע העניין הזה של אמזון כמקום שאתה הולך אליו ובעצם קונה בו את הדברים, ובסין אתה פשוט נכנס לכל מיני אפליקציות וידאו, ואז ממליצים לך על סט איפור, אתה אומר יאללה למה לא?
אוקיי.
ובעצם יש בזה גם, זה קצת ז'אנרים שונים, כי בעצם הרבה מאוד מהקניות אתה בעצם, זה סוג של אנטרטיימנט, נכון?
כן, עכשיו, נכון, עכשיו, אבל תגיד רגע, אם אתה ממליץ לי על הגיטרה שאני רוצה לקנות, ואני יודע שאתה בדרך גוזר 3%,
כן.
זה, אני יודע את זה. זה לא מעמעם את תוהר ההמלצה שלך בעיניי? אתה חבר שלי, אבל אתה עובד עכשיו בשביל טיילור גיטרס, לא בשבילי.
כן. מרטין, אני ספציפיק.
מרטין, כן.
פשוט אני חייב ל...
כן, 3% מחכים לך.
כן, בדיוק, לדאוג לעמדה שלי.
לא, באמת, אבל זה לא פוגע כאילו במידה שלי...
תראה, אז א', הדור הצעיר הזה, זה נקודה מאוד ולידית מה שאתה מעלה, כי הדור הצעיר הזה הוא מאוד 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 חשובה לו האותנטיות והיושרה.
כן.
ולכן, בדרך כלל הם אומרים, אנחנו ניסינו את זה, אתה רואה את כל הסרטים האלה של הילדים, ניסינו את זה, זה מעולה.
כן.
אנחנו ממליצים עליכם על הדבר הזה. אם הם לא היו מנסים את זה, והם לא באמת מחוברים למותג, א', הם כנראה לא היו מקדמים אותו. אם הם מקדמים אותו, האחרים מניחים שהם מקבלים תמורת זה כסף והכל בסדר.
אוקיי, אבל מה שאתה אומר כרגע זה עדיין עולם של 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 אינפלואנסרים ולא של חברים כל כך. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, כאן, מה שתיארת עכשיו זה תהליך שבדרך כלל קורה עם אינפלואנסרים של אלפי ויותר עוקבים, זה לא חבר אישי שלי, זה לא אתה ממליץ לי.
זה, אני לא, אני מסכים איתך שזה, אתה יודע, זה קצת פירמידה כזאת. כן. יש כל מיני רמות. כן, אני מניח שבסוף וולמרט לא יפנו אליי כדי שאני אמליץ לך עסקה בודדת. Mm-hmm. זה לא יגיע עד לשם, אבל זה... זה כבר מזמן לא נמצא במקום הזה של רק האלה עם עשרות מיליוני עוקבים, רק איתם מדברים.
כן.
כבר מזמן לא.
אוקיי.
גם לא בישראל.
אוקיי.
ועוד תפנית נוספת בעלילה mm-hmm. של סוף השבוע הזה, זה שבעצם ממשלת סין החליטה שהיא מוסיפה לתוך הסל תקנות שלה, mm-hmm. שגם אלגוריתם של המלצה אישית, mm-hmm. הוא בעצם מחייב היוועצות בממשלה לפני שמוכרים טכנולוגיה כזאת.
מה זה אומר?
זה אומר שבעצם נגיד אם מייקרוסופט תסכם שהיא רוכה, או אורקל, שרוכשות את טיק טוק, טיק טוק תהיה חייבת לקבל את הקונסנט מממשלת סין לבצע את המחירה. ויש מצב שהסינים יגידו לא.
רגע, הידיעה הזאת שעכשיו אתה אומר, ממתי היא?
מיום שבת.
כלומר, סין בשבת האחרונה, סוף אוגוסט 2020, הטילה פתאום ברקס או דרישה לאשר כל עסקה שבה טיק טוק תימחר לידי מישהו אחר.
נכון.
בעקיפין הם מודים שיש להם אינטרס בתוך טיק טוק. לא? ושמה שטראמפ אמר הוא נכון.
אני חושב שהם בעיקר רואים את כל הטרלול הזה והקרנבל הזה שקורה סביב טיק טוק, ואתה רואה שהכל נעשה עם יד קשורה מאחורי הגב, כי ממשלת ארצות הברית קושרת את יד מאחורי הגב לחברות שמנהלות המסע ומתן הזה עם טיק טוק.
אוקיי.
ואומרת, נראה לכם, יא האמריקאים, שאנחנו ככה נסתכל על כל הסיטואציה הזאת ולא נעשה כלום, באמת? זה מה שאתם חושבים?
אבל עכשיו יבוא טראמפ ויגיד, אמרתי לכם, אמרתי לכם שטיק טוק זה מרגל סיני, ושהוא עובד עם הממשל, עובדה שהממשל דורש לאשר את המחירה. שוב חושב.
לא, אבל אם הוא מאשר, נגיד שהם מאשרים את המחירה. אוקיי, אז מה, זהו, זה יוצא מידיים סיניות.
נכון. אבל אני אומר, יכול לבוא טראמפ עכשיו ולומר, אמרתי לכם שזה סוכן של הסינים, עובדה שיש להם אינטרס, הוא ינצל את זה. אני אומר שהוא ינצל את זה, אתה תראה.
בוא נראה, יאללה, נלך לנושא האחרון, כי כבר באמת נגמר לנו הזמן. עוד סיפור מאוד 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 מעניין של אוסטרליה ושל במלחמתה נגד גוגל ונגד פייסבוק.
רגע, אתה מרשה לי סוגריים?
בטח.
בוא נסתכל שנייה, נזכר. פייסבוק וגוגל נמצאות היום בעולם, אנחנו מכירים את זה, אבל אני רוצה להזכיר שהן לוקחות תוכן שאנחנו מייצרים. אנחנו אומר כי אנחנו אמצעי המדיה, ואנחנו גם מעורבים בעניין הזה, לוקחות תוכן שאנחנו מייצרים ובעצם מפיצות אותו בחינם לכל דורש, ויותר מזה, הן מתפרנסות מהמודעות שמתפרסמות לצד התוכן הזה, ולא מי שייצר אותו שזה גופי מדיה ותוכן ועיתונות וכו'.
בול, אוקיי. בול. אז זה בעצם ככה זה התחיל. מי שמוביל את המלחמה הזאת זה רוד סימס.
איזה קשוח.
כן, שהוא בעצם בראש הגוף של התחרות באוסטרליה. והוא בעצם הוציא קוד חדש שנקרא bargaining code, שבעצם עליו כרגע מתבצע הדיון. ומה אומר הbargaining code הזה? הוא בעצם אומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו להפיץ את התוכן שלי בגוגל. אני פונה לגוגל ואני אומר, אנא מכם...
אני זה אומר, אני עיתון או אתר מדיה או זה.
כן, סליחה. אני, כן, אני פאבלישר.
יצרן של תוכן.
כן, אני רוצה את הפודקאסט שלנו שעכשיו יפיצו בגוגל. בסדר? או שיסרקו אותו בגוגל, כי זה לא אומר בעצם יפיצו. ואז אני אומר לגוגל, תקליבו, כמה אתם יכולים לשלם לי? אנחנו העסקה שלנו זה 50-50. לא מוכן ל-50-50. אתם לא עושים כלום, אתם רק מפיצים אותו, 10% אני מוכן לתת לכם. ויגידו לך, לא. אתה יכול ללכת בעצם לאיזשהו מגשר, בחסות ממשלת אוסטרליה, לכל אחד מותר לו להציע הצעה אחת, ואז הוא רואה את ההצעה של השנייה, מותר לו לשפר פעם אחת עוד פעם, ובסוף המגשר, שהוא ממשלת אוסטרליה, מחליטה על חלוקת ההכנסות בין שני הגופים. זאת ההצעה, זה החוק.
זה לא הצעה, זה כבר חוק.
לא, זה עדיין לא, זה עכשיו בסגירה, זה עוד לא, זה כאילו בקריאה ראשונה, שם זה מנגנון קצת אחר.
אבל בוא נדמיין את הסיטואציה, יש ממשרד ממשלתי, שכל גופי התקשורת האוסטרליים, ניגשים אליו, מפקידים בידיו הצעות לגוגל, לכמה הם רוצים לחלוק את
זאת. גוגל ופייסבוק, כן.
גוגל ופייסבוק, רק על שתיהן, כן?
לא, לכל סושיאל מידיה.
אוקיי. ושם יש הצעה כמה, איך תחלקו ההכנסות מהמודעות שגוגל ופייסבוק שמות לצד התוכן שלך, כן? שני הצדים מציעים הצעה, יכולים לשפר אותה פעם אחת, ואז הגוף הממשלתי הזה מחליט איך תראה העסקה.
כן.
ומן הסתם מתקבע איזה קונצנזוס כזה.
נכון.
עכשיו תגיד, יש להם באמת אלטרנטיבה לגופי התקשורת האוסטרליים? יכולים להגיד, אתה יודע מה? לא רוצה? אני לא בגוגל ואני לא בפייסבוק?
לא, אבל זה בדיוק העניין שהם מבינים...
אין אופציה כזאת.
נכון, אז האוסטרליים אומרים, תקשיב, אין כזה דבר שלא יהיה גוגל ופייסבוק. ולכן אנחנו מתערבים.
הבנתי. כלומר, הם הבינו את משחק האסיר הזה, שבו לכל גוף עדיף, אף גוף לא יכול לרשות עצמו לא להיות שם, ולכן כולם נמצאים שם על אפס,
נכון.
במחיר אפס, ולכן הם הולכים לעזור לכולם להגיע למשהו.
כן. זה בדיוק העניין.
איך זה יגמר לדעתך? זה יגמר 10% לגוגל או 10% לכלי תקשורת?
זו שאלה טובה. כרגע גוגל ממש לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אבל בוא שנייה... אוקיי. זה בעצם היה הצעת החוק.
זה מרתק.
כן, ממש, ממש. 32% מהטראפיק של ניוז מגיע מגוגל, 18% מפייסבוק, ורק 44% בדיירקט.
אוקיי. רגע, אני חייב לך עוד משהו. אם אכן נכנס הגוף הממשלתי הזה ומתחיל לפעול, כן? ונגיד, והם לא מגיעים להסכמה. או שחלק מהכלים בפנים וחלק בחוץ, תמיד שווה לך ולי, לעזוב הכל, לפתוח כלי תקשורת חדש באוסטרליה, ולהיכנס לגוגל במחיר אפס. כי אנחנו נהיה שם לבד.
אז אתה טועה. אוקיי. מה שקרה זה שבעצם, למה פתאום עכשיו כל הדבר הזה מואץ? כי הקורונה פשוט, לא רק באוסטרליה, באוסטרליה זה היה מאוד מאוד קיצוני, אבל בעצם קברה, בכל העולם זה את כל המקומונים ואת כל הגופים החלשים.
זה תהליך ארוך שעכשיו מקבל פיק.
אז נכון, כמו שאתה אומר שהדיגיטציה הוא הצעה, אז בעצם כל המקומונים וכל הזה פשוט בכל העולם נסגרים. קוראים לזה, יש לזה אפילו שם, קוראים לזה Media Extinction.
כן, וואו, התכחדות.
כן. אז הנה, אתה רואה, זה דיברתי קודם על העולם, עכשיו אני אגיד לך שב-60 עיתונים מקומיים כרגע פסקו לעבוד בניו זילנד, וזה נהיה פשוט קרב חזיתי של ACCC מול גוגל, פייסבוק כרגע בצד, ובעצם, שוב, על מה הקרב? הטענה הגדולה של הפאבלישרים זה שבעצם, ברגע שאתה מקליד, וזה פה איזה דוגמה שעשה בלוגר בשם ג'סטין צ'ונג, הוא כתב סתם קורונה וירוס באוסטרליה, אתה מקבל כל מיני סניפטים, אתה אף פעם לא יודע איך גוגל מדרג את האלגוריתם.
כן, סניפטים, למי שלא רואה אותנו, סניפטים זה התקצירים האלה של הידיעות, כולכם מכירים את זה בגוגל, אתה כותב משהו ואתה מקבל תמונה וכותרת קטנה, מתוך כלי תקשורת, ולפעמים זה מספיק, אתה לא תיכנס אליו יותר, אוקיי, אז אתה אומר, אף אחד לא יודע איך גוגל בוחרת מה יפיע למעלה ומה למטה.
נכון, אתה לא יודע.
טוב, בשביל זה יש להם פייג'רינג וכל הדברים שלהם, לא? באלגוריתם, אלגוריתם, AI.
הם רצו, נכון, אבל אתה רוצה איזושהי שקיפות כדי שתדע איך להתמודד עם הדבר הזה, כי אתה יכול לפרסם כתבות, ופתאום אתה יודע, בגלל שכולם מחפשים בגוגל, אז אתה לא מוצא את זה.
רגע,
זה דבר ראשון. דבר שני, זה שבעצם יש להם את הדבר הזה שנקרא AMP.
כן.
AMP זה הדפים האלה שלהם.
רגע, זה דבר שנייה, כולנו ראינו את זה, ואני לא יודע מה זה באמת. אתם מכירים את זה גם, שפתאום מופיע לכם בכותרת למעלה, google.co.il/amp/מה שרציתם. מה זה האמפ הזה?
אמפ זה בעצם קיצור של אמפליפיינג, זה בעצם דף שנטען הרבה הרבה יותר מהר, כותבים קוד מסוים כדי שהדף הזה יטען יותר מהר, הוא מוכסן בשרתי גוגל, ואז בעצם...
אבל זה הדף שאתה כתבת, הפאבלישר, העיתון, האתר עצמאי.
בדיוק, והכסף הולך לגוגל, ואז גוגל, ואז בעצם הם מחייבים אותך להיות חלק מהאמפ הזה, כי אז אתה מקבל ציון יותר גבוה בפייג' רנק.
אבל זה גניבת תוכן חד משמעית.
לא, אתה לא חייב.
אתה לא חייב, אתה חותם על זה.
אבל אומר לך, סבבה, אל תעשה זה, אבל אתה לא תהיה בסניפט, אתה תיכנס אולי לעמוד 2.
הסניפט זה רק למי שחתם על אמפ?
לא בהכרח.
אוקיי, אבל רגע, אני שמתי מודעות בעמוד שלי לצד התוכן שלי, כי אני רוצה להתפרנס ממנו. האם המודעות האלה מוצגות באמפ או לא? אתה יודע?
העמוד הזה נבנה על ידי הכלים של פייסבוק.
של גוגל.
גוגל, סליחה.
זה אומר שהמודעות שלי כנראה בחוץ?
אני לא יודע. נראה לי שלא. שהם לא בחוץ, שלא בפנים. זה נראה לי רק מודעות של גוגל בתוך האמפ הזה, אם אני לא טועה, אבל אני לא רוצה להטעות, אני כמעט בטוח.
אנחנו צריכים לבדוק את זה, אבל אם זה ככה זה שוד לאור היום.
כן, עכשיו, ואז תראה מה עשו בעצם גוגל, הם שמו לך מודעה, שאתה נכנס בעצם לעמוד החיפוש, עם סימן צהוב כזה.
בוא נעשה קמפיין של גוגל נגד אוסטרליה.
ממש. ואתה רוצה שנייה להקריא מה כתוב פה?
כן, the way Aussies use Google is at risk. אני לא יכול להקריא את זה במבטא אוסטרלי. הדרך שבה אוסטרלים משתמשים בגוגל היא בסכנה. קפיצה לך גוגל מודע איך שנכנסת לעמוד שלה, ומתחת כתוב, your search experience will be hurt by new regulation. כלומר, וואו.
נכון, ואז אתה לוחץ...
וואו, חברת הגוגל שהולכת להידפק כי אוסטרליה חוקקה חוק חדש.
ואז אתה לוחץ על הכפתור הצהוב הזה, ואתה מקבל open letter של גוגל מפרסמת לאוסטרלים. תשמע, אני אומר לך, זה משהו קיצוני, זה לא איזה סיפור... ובעצם הם מסבירים למה בעצם הממשלה דופקת את את הגולשים האוסטרליים. הסיפור הזה מעצבן מאוד גם את הממשל האוסטרלי וגם את הפאבלישרים. אז הנה פה אתה רואה מאמר דעה של בעצם
בסקאי האוסטרלי.
כן, בסקאי האוסטרלי שבעצם אומר שזה סתם סקר קמפיין.
כן.
שמגחיך בעצם את כל הכוונות התיאורות של גוגל. זהו.
תקשיב.
במקביל, רק במקביל אני אסיים בדבר הזה, בעצם הם גם מנסים דרך לובי, שזה בעצם הפתרון הכי אהוב על גוגל, לקחת כל מיני לוביסטים.
טוב, ברור.
ולנסות ולשחד כל מיני חברי פרלמנט.
למה לשחד? ללחוץ? כן, כן. לשדל?
כן,
לשדל. סליחה. אל תהיה פלילי.
נכון.
אבל רק נגיד, אני שאלתי ברשויות התחרות בישראל, למה? מדינת ישראל לא עומדת על רגליה, לא דווקא כמו האוסטרלים, אבל עומדת על רגליה ומגנה על התעשייה המקומית, שוב, זה גם אתה ואני, מגנה על התעשיית התוכן המקומית מפני מפלצות בינלאומיות כמו גוגל ופייסבוק שמכחידות אותה ושודדות לה, סליחה, שואבות ממנה את כספי ההכנסות שלה. ואמרו לי, כאן, אנחנו מחכים לראות מה יעשו בעולם. למה? כי אנחנו רק ישראל. אנחנו מדינה קטנה. זוכר? זה לא סקור עושה איזה... בדיוק אותו דבר. חברים, יקרים במדינת ישראל, תסתכלו מה עושים האוסטרלים. אמנם מדינה קצת יותר גדולה מאיתנו, אבל גם הם לא מחכים לעולם. הם מחזיקים את עצמם בזכות עצמם, מגינים על תעשיית התוכן המקומית שלהם, ובאופן שלא מכחיד את גוגל ופייסבוק, יש שם חלוקת הכנסות, אבל זה נשמע לי סופר הוגן, ובעיקר הוגן מבחינת משילות וריבונות. אתה אחראי על מה שקורה בתעשייה המקומית, תגן עליה, גם אם זה תעשיית התוכן, שלא תבוא כל מפלצת ותשאב אותה.
כן.
ושוב אני אומר, אנחנו בתוך העסק, ואני לא מתבייש בזה.
אז בסדר. אז בוא נראה לאן זה מתפתח הדבר, זה סיפור סופר מעניין, שבטח נשמע עליו עוד הרבה.
טוב, על אף שלא הספקנו את כל מה שרצינו, נראה לי שזה פרק מרתק היום. דני, תודה רבה, ואתם מוזמנים או לראות אותנו במאקו וב-N12, או להקשיב לנו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, מה שאתם רוצים. יש לנו גם ניוזלטר, נרשמי עליו פה למטה, תגלגלו, אפשר להירשם לניוזלטר ותקבלו את זה גם בפורמט טקסט, איך שאתם רוצים, אנחנו רק שלכם, בשביל להתקן אתכם בכל מה שפספסתם, בזמן שעבדתם, ביי.
ביי, להתראות.